שלום וברכה לכל המאזינים, זמן טוב ושנה טובה. אנחנו בעזרת השם פותחים בשיעור הזה את הסדרה הבאה של שיעורים, והנושא שנבחר לזמן החורף הקרוב, נושאים, הייתי אומר נושאים פחות מוכרים, בשולחן ערוך יורה דעה. רבי יעקב בן הראש, בעל התורים, בעקבותיו מרן השולחן ערוך, חילקו את הקובץ ההלכתי היסודי של עם ישראל לארבעה חלקים, אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר. שני החלקים האחרונים, החושן משפט ואבן העזר, נתפסים בדרך כלל ככאלה ששמורים לדיינים, ללמדנים, אלה הנדרשים לדון בהלכות טוען ונטען, בכל מה שקשור לעולם השוט, בעוד ששני החלקים הראשונים, אורח חיים ויורדיה, הם אלה הנוגעים לחיי היומיום של כל אדם מישראל. ואומנם נראה שבכל הנוגע לטור ולשולחן ערוך אורח חיים, באמת רוב עמך ישראל מכירים את רוב ההלכות. אין מי שפעם, בגיל מוקדם, בגיל מבוגר יותר, לא למד קצת הלכות תפילה, קצת הלכות שבת והלכות המועדים. זה פחות או יותר מה שנמצא בשולחן ערוך אורח חיים התחומים הללו. ביחס ליורה דעה, המצב מורכב יותר. ביורה דעה ניתן לאפיין כמה נושאים כבדים, נושאים מרכזיים. למשל, הלכות שחיטה וטרפות ובשר וחלב ותערובות. למשל, הלכות טבילת כלים ועגלת כלים. למשל, הלכות ריבית, הלכות נידה ומקוואות, מצוות התלויות בארץ, אבלות. יש נושאים בשולחן ערוך יורה דעה שהם ללא ספק נושאים גדולים, כבדים, שאותם צריך ללמוד בצורה מסודרת ומקיפה. ושוב, גם כאן דומני שיש פחות או יותר איזושהי היכרות עם הנושאים הללו. אלא שבצד אותם נושאים גדולים ביורה דעה, אנחנו מוצאים גם נושאים פחות ידועים, פחות מוכרים, פחות מקיפים, אלא שגם בהם מצאנו סוגיות הלכתיות מאוד מאוד מעניינות, ורבות מהן גם יכולות להיות רלוונטיות לחיי היומיום של כולנו. ובכן, בסדרה הזו שאותה אנחנו פותחים היום, סדרת הנושאים ההלכתיים ביורה דעה, נשתדל בעזרת השם, פחות או יותר על פי סדר השולחן ערוך, לעבור על עניינים מרכזיים באותן סוגיות שפחות נלמדות. נעסוק בעזרת השם בהלכות עבודה זרה, בהלכות שבועות ונדרים, בהלכות כיבוד אבאים, הלכות צדקה, הלכות סתם, ועוד כהנה נושאים שכאמור פחות עוסקים בהם, פחות לומדים אותם, ונשתדל כדרכנו להזכיר גם עקרונות הלכתיים מרכזיים, גם שאלות הלכתיות שמצויות בימינו, ואני מקווה שהדברים יהיו לתועלת ולרצון לכולנו בעזרת השם. את הסדרה נפתח היום בשיעור שעוסק בהלכות עבודה זרה. שולחן ערוך מצאנו למעלה מעשרה סימנים שעוסקים בענייני עבודה זרה, ואנחנו נקדיש שניים או שלושה שיעורים לכמה נקודות מרכזיות שקשורות להלכות הללו, הלכות עבודה זרה. כידוע, עבודה זרה היא מן העבירות החמורות שבתורה. דומה שהאיסור שנזכר הכי הרבה פעמים בתורה הוא איסור עבודה זרה. הוא כבר הסביר הרמב״ם במורה הנבוכים בחלק ג' פרק אפתט, כאשר בא לקראת העיסוק שלו בטעמי המצוות, והרמב״ם הרבה מאוד מטעמי המצוות של הרמב״ם קשורים להרחקה מלכות עבודה זרה, מתבטא הרמב״ם בביטוי מאוד מאוד מרחיק לכת וכותב, כי תורתנו כולה שורשה וכותבה אשר עליו תיסוב, ולמחות הדעות ההם מן הלבבות וזכרה מן המציאות ולמחותם מן הלבבות. ונכפלו העניינים האלה, כלומר למחות את הדעות ולמחות זכרם, במקומות רבים, והוא היה הכוונה הראשונה הכוללת לכל התורה כולה. כמו שהודיעונו אותנו זל, כלומר כמו שהודיעו אותנו חזל בפירושם המקובל, שכל המודה בעבודה זרה כחופר בכל התורה כולה, וכל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורה כולה, והבן זה. פעמיים אומר הרמב״ם שזוהי בעצם כוונת התורה. כי תורתנו כולה שורשה וכותבה אשר עליו תיסוב. זה שורש, זה היסוד של כל התורה. ושוב הוא חוזר ואומר, והוא היה הכוונה הראשונה הכוללת לכל התורה כולה. זו כוונת התורה. להילחם בעבודה זרה. ולכן איננו מקרה שאיסורי עבודה זרה נזכרים כל כך הרבה פעמים. משום שכאמור, לדעת הרמב״ם זהו לב התורה. זהו עיקר התורה, למחות את העבודה זרה מליבנו, מתודעתנו, מתודעת העולם כולו, וממילא איסור עבודה זרה הוא איסור כל כך מרכזי. ושוב, תופעה פלאית שאנחנו מוצאים ביחס לאיסור עבודה זרה, הרמב״ם בפתח הלכות עבודת כוכבים ומזלות בספר המדע, פותח ואומר, הלכות עבודת כוכבים וחוקותיהם, יש בכללן 51 מצוות. שתי מצוות עשה ו-49 מצוות לא תעשה. רבותיי, 51 מצוות בקובץ הלכות, בכל שקרוב לזה, קובץ הלכות אחד, שיש בו 51 מצוות מן התורה, ללא ספק מדובר על משהו שהוא בהחלט מיוחד, שכן כאמור, כפי שכתב הרמב״ם, זהו שורש ועיקר התורה כולה, וכל התורה כולה סובבת סביב העניין הזה של איסור עבודה זרה וביאור עבודה זרה. בכל הנוגע לאיסור הזה או לסדרת האיסורים הזאת, כאמור 51 מצוות, באופן כללי מאוד נראה שצריך להבחין בין שני עניינים. העניין הראשון הוא האיסור לעבוד עבודה זרה. מקורו כמובן כבר בעשרת הדיברות, לפני כן אולי, כבר אצל אברהם אבינו, שנתפס כזה שנלחם בעבודה זרה ומפרסם את אמונת הייחוד בעולם, כפי שכותב הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. אם כן, העניין הראשון הוא האיסור לעבוד עבודה זרה. והעניין השני הוא האיסור להנות מעבודה זרה, לבוא איתה במגע כלשהו, או לבצע כל מיני פעולות שיש בהן משום הידמות או התקשרות לעובדי עבודה זרה. בשס ישנה מסכת העונה לשם מסכת עבודה זרה. אך למעשה מסכת עבודה זרה עוסקת אך ורק מיין השני. כלומר, מסכת עבודה זרה עוסקת באיסור להנות מעבודה זרה, תקרוב את עבודה זרה, יהי נסך לגווניו השונים, וכן בכל מיני גזרות וסייגים והגבלות שהטילו חכמים על הקשר והזיקה וההתחברות לעובדי עבודה זרה, איסור לשאת ולתת איתם, איסורי בישולי נוכרים ופת נוכרים וכן הלאה, אלה כאמור כולם הנושאים במסכת עבודה זרה. מסכת עבודה זרה כמעט שאיננה עוסקת באיסור שעל פניו נראה מרכזי יותר, ובאיסור לעבוד עבודה זרה. האיסור הזה בכלל לא נידון במסכת עבודה זרה, אלא בסוגיות במסכת סנהדרין, הסוגיות שקובעות את עונשי המוות שבהלכה, ושם במסכת סנהדרין מצאנו התייחסות לאיסור הזה לעבוד עבודה זרה. אם כן, שני עניינים לפנינו, איסור לעבוד עבודה זרה במסכת סנהדרין, והאיסור להנות, להתחבר, להתקשר באיזושהי אופן שהיא לעובדי עבודה זרה, או לחפצים או עצמים של עבודה זרה, ואת זה כאמור מצאנו במסכת עבודה זרה. כפי שאמרתי מקודם, השיעורים בסדרה שלנו מבקשים לעמוד באיזושהי זיקה לשולחן ארוך יורה דעה. ובאמת אם אנחנו פותחים את הטור ואת השולחן ארוך, אנחנו מוצאים שהנושא הראשון, דהיינו, האיסור לעבוד עבודה זרה, לא נזכר אפילו בסעיף אחד, לא בטור ולא בשולחן ארוך. הטור והשולחן ארוך אינם מדברים על האיסור לעבוד עבודה זרה, הם עוברים באופן אוטומטי אל הנושא השני, לכל מה שקשור למעטפת, לכל מה שקשור לאיסור ההנאה ולאיסור ההתקרבות וההתחברות עם עבודה זרה. כמובן, הדברים האלה עומדים בניגוד לרמב״ם. הרמב״ם כדרכו בונה את הנושא באופן שיטתי ומסודר. הפרק הראשון בהלכות עבודת כוכבים ברמב״ם מוקדש להסבר, הייתי אומר, תולדות העבודה הזרה. קראנו בפרשת בראשית על דור אנוש, אז הוכל לקרוא בשם השם, והרמב״ם מסביר את התהליך של כיצד נוצרה בכלל עבודה זרה בעולם, עד שבא אברהם אבינו ופרסם את אמונת הייחוד. לאחר שהרמב״ם מסביר את זה בפרק א' מלכות עבודה זרה, הוא עובר בפרק ב' ומסביר את האיסור עצמו. כלומר, אומר הרמב״ם, האיסור הוא איסור לעבוד עבודה זרה, לפנות אחריה במחשבה, ובהקשר הזה מציין הרמב״ם שהעובד עבודה זרה הוא מומר לכל התורה כולה. כאמור, כל זה ברמב״ם שמתחיל את הנושא מן ההתחלה, פרק מבוא על מה זה בכלל עבודה זרה, ולאחר מכן מתחילים מבראשית, דהיינו מן האיסור לעבוד עבודה זרה. כאמור, לא כך בטור ובשולחן ארוך. הטור ובשולחן ארוך כנראה הניחו שהעניין הזה כל כך כל כך פשוט וברור, איפה בכלל יהודי מעלה על דעתו להשתתף במיסה, בכנסייה? טוב, אני לא נכנס עכשיו לשאלה מהו בדיוק הגדרת עבודה זרה בנצרות, אבל האם יהודי יעלה על דעתו להתפלל לאליל כלשהו במזרח? מאיך התאיסי? מה פתאום? יהודי לא יעשה דבר כזה, ולכן השולחן ערוך, הטור, השולחן ערוך עוברים באופן מיידי לאיסורי ההנאה מעבודה זרה. אמנם, בדורות האחרונים כן מצאנו פה ושם שאלות שנוגעות להשתתפות, נזכרתי מקודם, בכל מיני אירועים, הייתי אומר אירועים רוחניים, כל מיני כיתות ודתות ועדות במזרח הרחוק, מציעות דברים שהם לא ממש עבודה זרה, אבל השתתפות בכל מיני אירועים למיניהם, ומצאנו פה ושם תשובות ודיונים הלכתיים בנושא הזה, אבל כאמור, ברור שאם אנחנו שוב חוזרים אל הטור והשולחן ערוך, לא זהו לבעניין, אלא בעיקר דיון באיסורי ההנאה מעבודה זרה. הפרט היחיד שבכל זאת נזכר בשולחן ערוך, וזה דווקא בסוף הלכות עבודה זרה, הוא שכל איסורי עבודה זרה כולם הם בכלל יהרג ואל יעבור, אדם חייב למסור את נפשו כדי שלא חס וחלילה יעבוד עבודה זרה. אבל פרט לנקודה הזאת שצריך לקדש את השם ולמסור את הנפש כדי לא לעבוד עבודה זרה, השולחן ערוך מתמקד בפרטים של איסורי ההנאה מעבודה זרה. כמובן פרטי הדין בזה מרובים, מי בדיוק יוצר איסור עבודה זרה, מה נאסר, מה לא יכול להיאסר, האם אפשר לבטל את איסור העבודה הזרה. נניח שיש משהו שיש בו איסור הנאה של עבודה זרה, האם ניתן לבטל או להפקע את האיסור הזה וכן הלאה. כמובן לא נוכל להתייחס כאן לכל פרטי הדין המרובים האלה, ולכן אני מבקש שנדון באיסור מרכזי אחד, האיסור שעומד בעצם בלב כל העניין הזה של ההנאה מן העבודה הזרה. ובכן, הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף י"ז, שם למדנו כך. אומרת הגמרא, מצטטת פסוק ממשלי, הרחק מעליה דרכך זו מינות. ושואלת הגמרא, וכמה? אמר רב חיסדא, ארבע אמות. אם כן, הפסוק במשלי, הרחק מעליה דרכך, אבל תקרב אל פתח ביתה, דורשת הגמרא שהדבר מדובר על המינות, כלומר על העבודה הזרה, ורב חיסדא אפילו קוצב מרחק ואומר, מפתח בית עבודה זרה צריך להתרחק בשיעור של ארבע אמות. אף על פי שהמקור הוא מדברי שלמה המלך במשלי, הגמרא שם במסכת עבודה זרה מגדירה את האיסור הזה להתרחק ארבע אמות כאיסור שכתוב בתורה. טוב, לא כתוב בתורה, כתוב במשלי, ובכל זאת בגמרא נאמר שהחובה הזאת להתרחק מעבודה זרה היא ככל הנראה חובה מדאורייתא. כמובן, מדובר על חובה הלכתית, לא להתקרב לפתח בית עבודה זרה, והחובה הזאת שימשה מקור מאוד מרכזי בדיונים של כמה פוסקים כאשר ביססו והבהירו את האיסור להיכנס לבתי עבודה זרה, גם בין פוסקי דורנו, הרב עובדיה יוסף, הרב ולדנברג בעל הציץ אליעזר, כאשר הסבירו שאסור בשום פנים ואופן להיכנס לכנסייה, אפילו לא משום דרכי שלום וכדומה, אמרו שכמובן אסור להיכנס לבית עבודה זרה, שהרי אסור אפילו ארבע אמות להתקרב לפתח בית עבודה זרה. זהו האיסור הזה מצד עצמו. אבל, אין ספק שהאיסור הזה, הרחק מעליה דרכך, חורג מעבר להיבט טכני הזה, שלא להתקרב למקום עבודה זרה. ברור שמה שחזל ביקשו להגיד, לומר כאן, בביטוי הזה, הרחק מעליה דרכך, זה שבכל הנוגע לעבודה זרה, הרחוק, הרי זה משובח. כמה שיותר רחוק, יותר טוב. ככל שיתרחק אדם מעבודה זרה, או מכל הנוגע אליה, או מכל המעטפת שלה, אין ספק שכך ייטב. ואומנם, נראה שכל איסורי ההנאה, שעליהם נדבר מיד, לא באו אלא כדי להגשים ולממש את העיקרון הזה, להרחיק את האדם עד כמה שניתן מכל שרח של עבודה זרה. ובכן, הרחק מעליה דרכך הוא גם איסור הלכתי להתקרב לבית עבודה זרה, או כמובן להיכנס לבית עבודה זרה, אבל הוא גם קריאת כיוון. הוא גם אמירה כללית ועקרונית שאומרת חובה להתרחק עד כמה שניתן מכל מה שקשור לעבודה זרה. כפי שאמרתי, הגמרא מגדירה את החובה הזאת להתרחק מעבודה זרה כדבר שכתוב בתורה, ואף על פי שמצוטט פסוק ממשלי, נראה שאומנם הדבר הזה כתוב בתורה, כמו שהזכרנו מקודם, איסורי עבודה זרה נזכרים כל כך הרבה פעמים בתורה, מעל ומעבר לכל איסור אחר, אלא שבין כל החובות האלה של ההרחקה, בולט בעיקר בתפיסת חז"ל איסור אחד, שמקורו דווקא בפרשה של עיר הנידחת. ספר דברים, פרק י"ג, כך נאמר שם, ואת כל שללה תקבוץ לתוך רחובה, ושרפת ואשת העיר ואת כל שללה כליל להשם אליך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם אחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, כאשר נשבע לאבותיך. הגמרא במסכת מכות בדף כ"ב, רואה באיסור הזה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, מקור כללי לעצם האיסור שיש בהנאה או בשימוש בכל מה שקשור לעבודה זרה. ובכן, הדברים נאמרים דווקא ביחס לעיר הנידחת, ואף על פי כן, כאמור, חז"ל רואים בדבר הזה מקור כללי ועקרוני לכל איסורי עבודה זרה. אותה הסוגיה במכות בדף כ"ב כורכת את האיסור הזה, האיסור שלא ידבק בידך מאומה מן החרם, יחד עם איסור נוסף שנזכר קודם לכן בחומש דברים בפרשת עקב, ושם נאמר ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא. הגמרא שם, מי שרוצה יעיין במכות בדף כ"ב, בעצם קובעת ששני האיסורים האלה הם איסורים מקבילים. לא ידבק בך מן החרם ולא תביא תועבה אל ביתך. ובאמת בעקבות אותה גמרא, הרמב״ם בספר המצוות מונה שתי מצוות לא תעשה, כף דלת וכף ה', האיסור האחד הוא לא ידבק בידך מאומה מן החרם, ולאחר מכן באיסור במצווה כף ה', כותב הרמב״ם, והמצווה כף ה' היא שהזהירנו מחבר דבר עבודה זרה אל ממוננו, אבל נרחק ממנה ומבתיה ומכל מה שייוחס אליה, והוא אמרו יתעלה ולא תביא תועבה אל ביתיה. ומי שנהנה בדבר ממנה חייב מלכות. וכבר בערו בסוף מכות שמי שבישל בעצי אשרה, כלומר אשרה אילן של עבודה זרה, מרמב"ם, מי שבישל בעצי אשרה לוקה שתיים, אחת משום לא תביא תועבה אל ביתך ואחת משום לא ידבק בידך מאומה מן החרם ודע זה. אז אם כן, בעקבות אותה גמרא פוסק גם הרמב"ם שיש לנו בעצם שני איסורים תאומים, שני איסורים מקבילים, לא ידבק בידך מאומה מן החרם ולא תביא את אויבה על בך, ושני האיסורים האלה, אני חוזר על אותה הגדרה של הרמב״ם, שהזהירנו מחבר דבר מעבודה זרה אל ממוננו, אבל נרחק ממנה ומבתיה ומכל מה שייוחס אליה. שוב, חובת ההרחקה, הרחוק הרחוק הרי זה משובח, באה לידי ביטוי כאן באיסור להנות ולהתחבר מעבודה זרה. הרמב״ן בסוגותיו למבוא לספר המצוות, לשורשים של הרמב״ם בשורש התשיעי, הרמב״ן מקשה מדוע הרמב״ם מונה כאן שני איסורים שונים, הרי יש כלל שיש איסורים שונים שכוונתם אחת, כוונתם זהה, צריך לנות אותם כאיסור אחד. ואם לדעת הרמב״ם לא ידבק בידך מאומה מן החרם ולא תביא תועבה אל ביתך, זה בעצם היינו הך, זה איסור להנות או להתקשר או להתחבר עם עבודה זרה, מדוע מונה הרמב״ם שני לאווים שונים? אבל כבר מסבירים המפרשים שבכל זאת יש חלוקה מסוימת בין שני האיסורים הללו. איסור לא ידבק קובע שאסור להנות מעבודה זרה מצד עצם ההנאה, בעוד שאיסור לא תביא תועבה אל ביתך נוגע לעצם הקשר והזיקה לעבודה זרה גם אם לא נהנים ממנו. לא ידבק דווקא כאשר נהנים, לא תביא תועבה אל ביתך אפילו אם אני לא נהנה מן הדבר הזה אלא מאחסן או מאפסן אותו בביתי לזמן קצר, גם זה כלול באיסור לא תביא תועבה אל ביתך. מהבחינה הזאת, האיסור לא תביא תועבה אל ביתך קרוב לאיסור שדיברנו עליו מקודם, אל תקרב אל פתח ביתה, כלומר, אתה אל תתקרב אליה, תוודא שהיא אינה מתקרבת אליה, שומרים טווח ביטחון, שומרים מרחק בטוח בינינו ובין עבודה זרה. כאמור, על פי התפיסה הזאת, עיקר איסור ההנאה מושתת על האיסור הראשון שהזכרנו, דהיינו על איסור ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. זהו הפסוק שקובע שאסור מדאורייתא להנות מעבודה זרה, וכאמור האיסור הזה של הנאה מעבודה זרה הוא האיסור המרכזי בשולחן ערוך במפרשיו. מה בדיוק כולל האיסור הזה, איזה הנאות מותר להפיק ואיזה אסור, מה כלול באיסור הנאה ומה לא כלול, האם אפשר לבטל את איסור הנאה הזה או אי אפשר, כאמור זהו לב הדיונים בנושא הזה. והנה בדברי הראשונים מצאנו מחלוקת עקרונית ומהותית אחת בהבנה של האיסור הזה של לא ידבק בידך מאומה מן החרם. את המחלוקת הזאת, מחלוקת מאוד מאוד עקרונית ויסודית בין בעלי התוספות לבין הר"ן, מצאנו במסכת פסחים. בגמרא שם, מסכת פסחים דף כ"ה, אנחנו לומדים כך. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, בכל מתרפאין חוץ מעצי אשרה. כלומר, אם אדם זקוק לרפואה, זקוק לאיזושהי תרופה, מותר להשתמש גם בדברים שככל הנראה אסורים, באכילה, בהנאה, חוץ מעצי אשרה. כלומר, חוץ מעבודה זרה. ותמהה הגמרא ושואלת, היחידמי, הנה אם הדאיקה סכנה, אם מדובר על חולה שיש בו סכנה שזקוק באופן דחוף לתרופה, אפילו עצי אשרה נמי. הרי יארג ועל יעבור נאמר על איסור עבודה זרה. כאן אנחנו מדברים רק על איסור לא ידבק בידך מאומה מן החרם, רק על האיסור להנות מן התרופה, ולכן אם מדובר על מקום סכנה אפילו עצי אשרה נמי. ואי דליקה סכנה, אם מדובר על חולה שאין בו סכנה, אפילו כל איסורים שבתורה נעמי לא. כלומר, גם אם מדובר על איסור הנאה, כמו בשר בחלב או כלאי, אם מדובר על חולה שאין בו סכנה, לא מצאנו שהתירו עבור האיסורים. אם אין כאן סכנת נפשות, אסור לעבור גם על איסור הנאה אחר. כך אם כן שואלת הגמרא, ובכן, למה מתכוון רבי יעקב בשם רבי יוחנן כאשר אמר, בכל מתרפאין חוץ מעצי השרה? איפה אנחנו מוצאים את ההבדל הזה שבין איסור הנאה מעבודה זרה לבין איסורי הנאה אחרים? משיבה הגמרא, לעולם דאיקה סכנה. אנחנו עוסקים בחולה שיש בו סכנה, שאם לא יקבל את אותה תרופה, חלילה ימות. ואפילו הכי אומרת הגמרא, עצי אשרה לא. דתניא, רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אלא לומר לך, אם יש אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. כלומר, ואם יש אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך. במילים אחרות, זהו המקור לעניין הזה של יארג ואל יעבור. זהו המקור לכך שאדם צריך למסור את הנפש כדי לא לעבוד עבודה זרה. והנה באה כאן הגמרא ומחדשת, לא רק על איסור עבודה זרה נאמר יארג ואל יעבור, אלא גם על איסור ההנאה מעצי השרה. אין מתרפאין בעצי השרה אפילו במקום שיש בו סכנת נפשות, משום שהדבר הזה כרוך בייהרג ועל יעבור, כרוך בחובה למסור את הנפש כדי שלא לעבוד עבודה זרה. והנה בעלי התוספות שם במסכת פסחים בדף קפה מתקשים, האומנם הנאה מעבודה זרה נאמר בייהרג ועל יעבור? האומנם ימסור אדם את נפשו רק כדי שלא להתרפא מהאורי? הוא לא עובד עבודה זרה, לא משתחווה ולא מנשק ולא עושה אף אחת מן הפעולות שבאותה סוגיה במסכת הנאים שאומרות מה אסור, איך עובדים עבודה זרה. אותו אדם לא מבצע אף אחת מן הפעולות הללו. הוא בסך הכל לוקח את התרופה ומתרפא בה בעצי השרה. האומנם יש בזה ירק ועל יעבור? הרי זה לא ייתכן. ולכן התוספות שם מפרשים את הגמרא אחרת. וכך הם אומרים, נראה לרי, דמיירי כגון שאין יכול להתרפא משאר עצים, אלא בזה, כלומר מאותו עץ של אשרה, ומסבירים התוספות, כגון על ידי שדים או שום דבר אחר, משום עד למיטאי בתר עבודה זרה. מסבירים התוספות, אי אפשר להבין את הגמרא הזו כפשוטה. אי אפשר לומר שאנחנו מדברים כאן בגמרא על אדם שבסך הכל לוקח איזשהו עלה, איזשהו שרף מאילן של עבודה זרה, הוא מתרפם ולא יכול להיות. זה לא יארג ואל יעבור. על כורחנו, שמה שאומרת הגמרא כאן, שאסור להתרפא מעבודה זרה בירג ואל יעבור, המדובר הוא לדעת התוספות באדם ש... מתרפא בעבודה זרה ממש, בכל מיני אליל שקשורות לשדים, שקשורות לכוחה של עבודה זרה. אומרים תוספות, כאן, אם אתה מתרפא ברפואות הרוחניות כביכול הללו, ברפואות האליל הללו, אומרים התוספות, זו עבודה זרה. ולכן בזה נאמר יארג ואל יעבור. אבל עצם איסור ההנאה, לקחת חפץ של עבודה זרה ולהנות ממנו, בלי להתייחס לכל המשמעויות המיסטיות שמעבר, אומרים תוספות, בזה אין יהרג ואל יעבור. כאמור, הרן שם בפסחים חולק על התוספות. הוא מצטט את דבריהם, אבל אז מוסיף וכותב כך. אבל בירושלמי, בפרק אין מעמידים, לא משמע הכי. לא משמע כדברי התוספות. ומדוע? דהתם אמרינן בהדיה. שם אמרנו בפירוש שאפילו אמרו לו, הווה עלין סתם והביא לו מעצי אשרה, ימות ואל יתרפא בהן. לא רפואת אליל, לא כוחות מיסטים, בסך הכל רופא אמר שכדי לחבוש איזשהו פצע צריך כמה עלים. רצו מהר, חיפשו את העץ הקרוב שיש עליו עלים, במקרה מצאו אשרה של עבודה זרה. מצאו אילן של עבודה זרה. אומר הרן בשם הירושלמי, גם על זה נאמר יארג ואל יעבור. ושמע מינה, דתם עליו משום דעת אלה עם שוחי בטרה, כמו שאמרו התוספות. הבעיה כאן היא לא בעצם זה שאתה מודה לעבודה זרה, או שאתה מתחבר כאן לכל מיני רפואות אליל, אלא, וזה המשפט החשוב לענייננו, אומר הרן, אלא משום שהוא עובר עליו דלא ידבק בידך מאומה מן החרם. ואף על גב דליטי אלא לב, אומר הרן, אף על פי שמדובר לכאורה עליו, כמו איסורין שבתורה, כמו איסור לאכול בשר בחלב, כמו כלאיים, ככה גם יש איסור הנאה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אומר הרן, לא. ואף על גב דליטי אלא לב, בעבודה זרה הוא ממש כעבודה זרה. וכל הוילה וידילה, כלומר כל הלווין שסביב עבודה זרה, אמרינן, יהרג ואל יעבור. וזה החידוש הגדול שאנחנו מוצאים כאן בדבריו של הרן. כלומר, היות שאיסור לא ידבק בידך מאומה מן החרם, הוא לא איסור הנאה רגיל, אלא הוא איסור של לוי דעבודה זרה, ממילא גם לגביו נאמר יהרג ואל יעבור. אם כן, מחלוקת עקרונית לפנינו בין הרן לבין התוספות בהבנה מהו בדיוק איסור לא ידבק בידך מאומה מן החרם. בעוד שהתוספות מבינים שמדובר על איסור הנאה, איסור הנאה גריידה כמו איסורי הנאה אחרים שבתורה, ובוודאי שלא נאמר עליהם יהרג ואל יעבור, למעט כאמור הנאה שקשורה לרפואת אליל, להכרה בשדים, אבל לפי התוספות לא ידבק בידך מאומה מן החרם, הוא איסור הנאה ככל איסורי הנאה שבתורה. לעומת זאת, לדעת הרן, איסור לא ידבק בידך מאומה מן החרם איננו איסור הנאה רגיל. מדובר על איסור שהוא בעצם עבודה זרה גופה, עבודה זרה עצמה, עד כדי כך של האיסור הזה נאמר יהרג ואל יעבור. אפשר שניתן להביא סיעת על הדברים האלה של הרן ממשנה במסכת סנהדרין. הזכרנו מקודם שהמקור לאיסור הזה לא ידבק בידך מאומה מן החרם מצוי בפרשת עיר הנידחת. ובאמת במשנה בסנהדרין בדף קוף יוד א', כאשר המשנה מדברת על עיר הנידחת, נאמר בסיום אותה משנה שחייבים לבאר את כל מה שיש בעיר הנידחת, ובסיום אותה משנה נאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, שכל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם, עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. ובכן, איסור לא ידבק מבקש לעקור ממשות של עבודה זרה בעולם. זה לא רק איסור הנאה כמו שאמרו התוספות, אלא עצם העובדה שיש עבודה זרה בעולם, שאתה חי בשלום ואפילו נהנה מעבודה זרה, בכך אתה חלילה מיודה בעבודה זרה, ולכן לא ידבק בידך מאומה מן החרם בעצם בא לומר לבאר, להתרחק, שלא יהיה שום חיבור, שום התקשרות ושום זיקה לכל מה שקשור לעבודה זרה. אלא שלמרות שדברי המשנה לכאורה תואמים יותר את דעת הרן, השולחן ערוך ביורה דעה בסימן קוף נון ה' סעיף ב' מכריע להלכה דווקא כדעת התוספות, וקובע שהתרפות מעבודה זרה אסורה דווקא כאשר מעשה הרפואה עצמו דורש השתתפות באיזשהו פולחן אלילי, דורש איזושהי הבעת הסכמה או הבנה שיש כוחות מיסטיים לעבודה זרה, בלא זה באמת אין איסור להתרפא מעצי השרה, כך מכריע שולחן ערוך. ואם כן, יש לנו כאן מחלוקת מאוד עקרונית ומהותית בהבנת מהו איסור לא ידבק בידך מאומה מן החרם, מחלוקת התוספות והרן, ובכל זאת השולחן ערוך מקל, ניתן לומר, ומקבל את דעת התוספות. בספר נשמת אברהם של הפרופסור אברהם סופר אברהם, מגדולי החוקרים של ענייני רפואה והלכה בדורנו, הוא מוסיף על ההלכה הזאת בשולחן ערוך שאסור להתרפא מרפואות אליל, וכותב הערה מאוד מעניינת: קיימים מרחצאות ומעיינות בחוץ לארץ שמסופר עליהם שמרפאים חולים דרך נס ובהשפעת אמונה של תפלות. למרחצאות עצמם אין דין של עבודה זרה, שהם מחוברים לקרקע ואינם נאסרים. ואף על פי שהנוכרי טוען שהעבודה זרה שלו הוא שמרפא ונותן שבח והודעה על כך, אמר לי רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל שאין בזה איסור אם היהודי משתמש בהן מסיבות ריכוז המינרלים שבהן וכו'. אך אם הוא חושב שיבוא לו מרפא בגלל השפעת האליל, ודאי אסור. אז הנה יישום מעניין לנקודה הזאת עצמה. מי שנכנס למרחצאות חמים באיזשהו מקום פלוני, משום שהוא מבין שיש שם ריכוז כזה של מינרלים, או ריכוז כזה של חום או קור במים, ומזה הוא מתרפא, בבקשה, אין בזה איסור. מי שנכנס למים, כי הוא מאמין לאותם עובדי עבודה זרה שאומרים שאלה מים של סגולה, אלה מים עם השפעה של אלילות, כאן כבר מגיעים לאיסור לא ידבק בידך מאומה מן החרם, ולכן הדבר הזה אסור. לסיום העניין הזה אני רק אזכיר שבצד החובה להתרחק מעבודה זרה שעליה דיברנו, אל תקרב על פתח ביתה, לא תביא תועבה על ביתך, ולאחר מכן גם לא ידבק בידך מאומה מן החרם, ישנה גם חובה נוספת, והיא החובה לרדוף אחרי עבודה זרה, לבאר, לשרש אותה מן העולם. הגמרא מסכת עבודה זרה קובעת שיש מצווה גמורה של אבד תאבדון, על פי הפסוקים בתורה בהקשר הזה. הרמב״ם, על פי הספרי, מדגיש שהמצווה הזאת מתעצמת כאשר עם ישראל בארצו, כלומר החובה לבאר עבודה זרה מארץ ישראל היא משמעותית ומקיפה יותר מאשר בחוץ לארץ, אבל זמננו כבר ממש ממש מתקצר, ולכן לא נרחיב בנקודה הזאת של החובה לעקור עבודה זרה, אבל רק אזכיר כאמור שבעצם מדובר על המשך אותו עניין. צריך להתרחק, אסור להביא אל הבית, אבל בסופו של דבר גם צריך לרדוף אחריה ולבאר עבודה זרה מן העולם. רק רציתי לסיים בעוד הערה אחת, והיא, כמו שאמרתי מקודם, השולחן ערוך עוסק בעיקר באיסורי ההנאה מעבודה זרה, ורבים חשים שהדבר לא כל כך מעשי, אנחנו לא נתקלים בזה ממש בחיי היומיום של כולנו, אבל לפני קצת יותר מעשור, משהו כמו 12 או 13 שנים, בבת אחת פרץ איסור ההנאה מעבודה זרה לתודעה הציבורית, וזה היה בפולמוס הפאות הגדול. בדקו ומצאו שפאות נוכריות, שנשים רבות, בעיקר במגזר החרדי, נוהגות ללבוש, הפאות הללו עשויות משערות שבאות מהודו, אלא שהנשים שמגלחות את ראשן בהודו, ובעצם מוסרות את השערות שלהן לפאה נוכרית, מגלחות את השערות כחלק מאיזשהו טקס דתי, כחלק מאיזשהו פולמוס דתי. כלומר, מגלחות את השיער ומקריבות אותו לאותו אליל, ולאחר שהקריבו לו, אפשר החברות המסחריות לוקחות את השיער ועושות ממנו פאה נוכרית. ובכן, הרב אליושיב זכר צדיק לברכה פסק, שכל הפאות הללו אסורות כתקרובת העבודה זרה, כלומר, יש בהן כל אותן איסורי הנאה החמורים, וממש היו מדורות גדולות, ובאמת בשווי של סכומי עתק, כל הפאות שנזרקו שם לתוך המדורות, כדי לקיים בהן ביאור עבודה זרה. מעניין להזכיר שהרבה הרבה לפני כל הפולמוס הגדול הזה, כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, כתב הרב נחום אליעזר רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, אז עדיין כמובן לא היה ראש ישיבת מעלה אדומים, אז עדיין היה רב בארצות הברית, וכבר אז כתב מאמר בנושא הזה של הפאות הנוכריות שבאות מהודו, כאשר מגלחים שם את השיער כחלק מאיזשהו טקס דתי. היו שפקפקו באותה חומרה של הרב אליושיב, הן מצד הבנת המציאות, כלומר, אם טענו, התגלחת הזאת איננה בדיוק תגלחת של עבודה זרה, אנשים מתגלחות שם לצורך כלכלי גרידה, והן מצד התפיסה ההלכתית, שאומרת שגם אם פעולת הגילוח היא פעולה של עבודה זרה, זה אקט של עבודה זרה, יכול להיות שזה לא הופך את עצם השיער לתקרובת. כלומר, אנשים מתגלחות בטקס דתי, אבל הן לא מקריבות את השיער. השיער עצמו לא כך רלוונטי מבחינתם, אחרי שהם גילחו אותו, יכול להיות שזה מפקיע ממנו את האיסור. טוב, חרגנו יותר מחצי שעה, אז אני רק אציין שבפסקי דין של בית הדין של ירושלים, בקרח י', מצאנו בעקבות אותו פולמוס, בעקבות אותה פסיקה של הרב אליושיב, מצאנו, יש שם דיון ארוך מאוד, עשרות עמודים בנושא הזה של איסור תקרובת עבודה זרה בפאות, ושמה ישאל השואל מה עניין איסור הנאה בפאות נוכריות אצל פסקי דין של בית דין, מה השאלה הגיעה לבית הדין, אז התשובה היא שהתעוררה שם שאלה ממונית. כלומר, היו מן אנשים ששרפו את הפאות בעקבות פסק הרב אליושיב, אבל היו נשים שבאו למוכר ואמרו, מקח טעות, אנחנו לא רוצות לשרוף את הפאה, אנחנו רוצות להחזיר אותה למוכר ותחזיר את הכסף. מחרת לנו תקרוב את עבודה זרה, אנחנו מבקשים את הכסף בחזרה, והנושא הזה הגיע לשולחנו של בית הדין, הסוגיות הממוניות האלה, ושם כאמור ברור מאוד 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 מקיף בסוגיה הזאת של תקרוב את עבודה זרה בפאות נוכריות. טוב, אז זה רק רציתי להזכיר כדוגמה לזה שכן, גם בימינו פה ושם מתעוררות שאלות סביב הנושא הזה של תקרוב את עבודה זרה ואיסור ההנאה, לא ידבק בידך מאומה מן החרם. זה כאמור ממש על רגל אחת העיקרון המרכזי של איסורי ההנאה מעבודה זרה. כאמור, בשולחן ערוך ניתן למצוא עוד פרטים מרובים בזה, וכל מי שיעיין שם ודאי ימצא אותם. להתראות לכולם.